ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום תמורה דף יוד א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל בשורה האחרונה בדף יוד א' עמוד א'. שוב פעם אנחנו מתחילים שורה אחרונה, דיבור המתחיל מהמשנה, אמר רב יוסי ולא במוקדשים האומר רגלה של זו וכו'. אז רק נחזור על הקטע הספציפי הזה שבו מופיע רב יוסי במשנה. הוא בא אחרי שהתנקמה אמר שאי אפשר לעשות תמורה מקורבן שלם, המשנה אומר בשלמים, לאיברים. זו דעתו של התנקמה, שלא ממירים מקורבן שלם של הקדש לעבר של חולין. בא רב יוסי במשנה ואומרת שכן ממירים איברים של חולין בשלמים של קודש, ו רב יוסי אומר על זה, אמר רב יוסי, אני קורא שוב פעם הדיבור המתחיל מהמשנה, ולא במוקדשים האומר רגלה של זו עולה, כולה עולה. אם אתה מתכוון להקדיש באופן ישיר הרגל, הרגל הופך להיות עולה ו זה מתפשט לכל הבימה, אף כשאמר רגלה של זו, של החולין תחת זו, תחת בימה של קודש, תהי כולה תמורה תחתיה. אנחנו נמשיך כעת לעמוד ב', י' א' עמוד ב', תנו רבנן. ואנחנו נראה, כפי שאנחנו רושמים בשוליים תחת הכותרת נושא, מחלוקת תנאים בעניין התפשטות קדושה במקרה של מקדיש רגל אחד של הבהמה. תנו רבנן, יכול האומר רגלה של זו עולה תהי כולה עולה? זו אגב לא דעתו של רב יוסי, זה התנא קמא. האם מי שמקדיש את הרגל של בהמה תהי כל הבהמה קורבן? תלמוד לומר, כל אשר ייתן ממנו לשם יהיה קודש. ממנו לשם ולא כולו לשם. יכול תצא לחולין באותו מקרה, אם הוא אמר רגלה של זו עולה, האם הבהמה הופכת, האם הבהמה נשארת חולין שאין לא, שום דבר לא נתפס? תמוד לומר יהיה קודש. הכיצד? אז מה כן עושים? אז עד כאן אנחנו מתארים שאם אתה מקדיש את הרגל, לא כל הבימה הופכת להיות קודש, ומצד שני לא כל הבימה נשאר חולין. אז מה כן? הרגל כן קדוש. מה עושים עם בימה כזאת שהרגל קדוש ושאר הבימה אינו קדוש? תמחר לצורכי עולות, מוכרים את הבהמה לאדם שחייב להביא קורבן עולה, ודמי החולין, מה שאתה מקבל תמורת המחירה, הכסף חולין, חוץ מדמי עבר שבא, חוץ מהשווי של אותו עבר, הרגל במקרה הזה, השווי של הרגל אינו חולין. דברי רבי מאיר ורבי יהודה, רבי יוסי ורבי שמעון אומרים, מניין לומר רגלה של זו עולה שכולה עולה, שהקדושה תופסת את כל הבימה, היא מתפשטת, שנאמר כל אשר ייתן ממנו לשם כשהוא אומר יהיה קודש לרבות את כולה. אמר מור, תמחר לצורכי עולות. אז לפי התנא קמא היה לנו בימה שבימת חולין, הקדשתי את הרגל, אני מוכר לאותו שחייב עולה, אני מוכר לו בהמה. מה אני בעצם מוכר לו? אני מוכר מה שחורים, זה יש לי שליטה עליו, אין לי יכולת למכור דבר שקדוש. דבר שקדוש שייך למקדש, לא שייך אליי כבר. אז אני מוכר לו בהמה חסרה בעצם. אנחנו מדברים לא ברמה הפיזית, אלא ברמה ההלכתית. אז איזו מין עצה הם נותנים לי, רבי מאיר ורבי יהודה, בזה שאומרים, תמחר לצורכי עולות. בן אדם קיבל עצמו להביא עולה, והנה אני מוכר לו בהמה חולין בעלת שלושה רגלים. והקמתי בהמה מחוסרת עבר, כך הגמרא מתארת את זה. אני מוכר לו מה שאני יכול למכור לו, זה את הגוף הבהמה עם שלושה רגלים, רגל אחד כבר קדוש, אז מה שאני מוכר לו זה ברמה ההלכתית בהמה מחוסרת עבר. אז איך הוא יכול לצאת ידי חובתו, אותו קונה? אמר רבה ואומר, זה שצריך את הקורבן, זה שקונה, הוא קיבל על עצמו ככה, הרי עליי עולה בחייה. רשי, קצת למעלה מפה, באומר הרי עליי עולה בחייה, הרי עליי להקיף כל האיברים שהבהמה חיה ממנה. אני מוכר, אני מקבל עצמו להקיף, מה זה כולל? לב, מוח, כבד, אלו הם איברים שחיי הבהמה תלויה בהם. והרי כן עשה, אתה מוכר לא ראיתי של האיבר שינה חיה ממנה, כגון רגל, מן העקובה למטה. מהעקובה, באותו פרק בעצם, הוא למטה, עם הבהמה חסרה הרגל באותו מקום, מן העקובה למטה, הבהמה ממשיכה לחיות. שאם היה מקדיש דבר שהנשמה תלויה בו, היה פשטה קדושה בכולה, כי למה מודה רבי יהודה בדבר שעושה עושה טריפה, זה בהמשך נראה את הביטוי הזה, שאם הקדיש עבר שמנו נטרפת, אילו בחוסר העבר הזה, הבהמה הופכת להיות טריפה, אם היה ניטל, אם בפועל היו נוטלים את העבר כזה, פשוט נשאר בקושה אפילו לרבי יהודה. אז אנחנו חוזרים לגמרה, אין בעיה פה במחירת הבהמה, שרק רגל אחד קדוש, כי אותו שקונה הוא קיבל על עצמו להקריב בהמה, להקריב כל האיברים שהבהמה חיה ממנה, וכך הוא מקיים, כך הוא עושה פה. אמר רב חיסדא, יש לנו משולשים עם פס כפול בצד, בשוליים כתבנו דעות, מתי התנא רבי יהודה יודע שיש התפשטות קדושה בגלל שהמקדיש הקדיש עבר חיוני. אז אמר רב חיסדא, מודה רבי יהודה שיש התפשטות קדושה בדבר שעושה אותה טריפה. כמו שראינו עכשיו ברשי, בחיסרון אותו עבר הבהמה הופכת להיות טריפה. רבה אמר בדבר שעושה אותה נבלה. יש הבדל בין טריפה לנבלה. לפי רבה, אם אני הקדשתי דבר שעושה אותה טריפה, לפי רבה הקדושה לא תתפשטת בכולו. אבל אם אני מכרתי דבר שעושה אותה נבלה, רשי מביא דוגמה שעושה אותה נבלה, כגון הירך וחלל שלה. אבל בדבר עושה אותה טריפה, כמו רגלה מן העקובה ולמעלה, זה מעל הברך של הבהמה, מעל הפרק הזה, אבל הוא נמוך בכל זאת ממה שעושה אותה נבלה, זה הכל הירך כולל החלק שמחובר לעצם הבריח. אז לפי רבה, בשונה מרב חיסדא, דבר שעושה אותה טריפה, לא, אם אני הקדשתי, למשל, הקדשתי ריאה אחת, יש שתי ריאות בבהמה, הקדשתי ריאה אחת, אז אם בהמה חסרה ריאה, היא מוגדרת כטריפה, אבל היא לא מוגדרת כנבלה. ורב ששת אמר, בדבר שהיא מתה. אנחנו נתקדם בגמרא לראות במה הם חוקים. אז גם כאן הגמרא מפרטת. מה איקה בין רב חיסדא לרבה? תשובה, איקה ביניהו, טריפה חיה. איך מגדירים בהמה במצב של טריפה? האם היא, אם מסתכלים עליה כבהמה שממשיכה לחיות, או לא? רב חיסדא סבר לה כמד ימה טריפה אינה חיה. ולכן הוא, ממבטו של רב חיסדא, הוא הקדיש דבר שהנשמה תלויה בו. לכן, לפי רב חיסדא, התנא רב יהודה היה מודה שהקדושה תתפשט בכולה. ורב הסבר למה כמנדי אמר, טריפה חיה. אז ממילא זה אינו עבר שהנשמה תלויה בו. ומה איקה בין רב על רב ששת? איקה ביניהו דרבי אלעזר. מה שרבי אלעזר מלמד. דאמר רבי אלעזר, נתלה ירך וחלל שלה נבלה. זה מצב שהבהמה, כשהיא רובצת, אפשר לראות שחסר משהו. בדרך כלל בהמות מכניסות את הרגליים שלהם מתחת לגוף ורובצת, אז לא רואים שחסר משהו אם מדובר בבהמה רגילה בריאה. אבל בהמה שאנחנו מתארים, בהמה שנראה חיסרון בגלל שכל הרגל חסר, רבה סבר לה כרבי אלעזר, שבהמה במצב כזה מוגדרת כנבלה, ולמרות שהיא עדיין בחיים, עדיין הלב פועם, אבל היא כנבלה והיא מתאמה, היא יכולה לתאמה כמו בהמה שלא נשחתה בכלל, היא נחשבת כמתה. רב ששת לא סבר לה כרבי אלעזר, ולפי רב ששת בהמה שהקדישו את הירך עד לעצם הבריח, לא תתפשט הקדושה בכולה. מטיבי אמר רבי, אנחנו עוד מעט נראה קושיה לפי אחד מההסברים שנתנו, וליתר דיוק אנחנו נראה בעיה לכל ההסברים שאנחנו נתנו עד כה. הדעות שסימנו במשולשים, רב חיסדא, רבה, רב ששת, כל אחד אמר שיש מצב שבו רבי יהודה מודה שהקדושה תתפשט בכולה. עכשיו, מי טבעי, אמר רבי, נראים דברי רבי יהודה ש אין קדושה מתפשט בדבר שאין הנשמה תלויה בו. עכשיו רבי הוא נוקט עמדה בשיטת רבי יהודה. זה לא אומר שזה שיטת רבי יהודה, זה שיטת רבי. מתי אני מאמץ את שיטת רבי יהודה? מתי? אני מאמץ את שיטתו שאין קדושה מתפשטת בדבר שאין הנשמה תלויה בו. ודברי רבי יוסי, שוב פעם, רבי מאמץ שיטת רבי יוסי שיש התפשטות קדושה בדבר שהנשמה תלויה בו. עכשיו אפשר לדייק מזה, מה שיטת רבי יהודה עצמו? לאו מכלל זה פליג עלי דרבי יהודה, שרבי יוסי שאומר שיש התפשטות קדושה בדבר שהנשמה תלויה בו, בנקודה הזאת רבי יהודה היה חולק. במילים אחרות, אפילו בדבר שהנשמה תלויה בו אין הקדושה מתפשטת. בשלמה הגמרא חוזרת על מה שאמרנו בהרחבה עכשיו. בשלמה נראים דברי רבי יהודה בדבר שאין הנשמה תלויה בו. אני יכול להבין שרבי ואין כאן קושיה בצד הזה שרבי מאמץ את רבי יהודה שאין הקדושה מתפשטת כשמדובר בדבר שאין הנשמה בו, שהנשמה תלויה בו, דה פליג עלי רבי יוסי, ולכן היה צורך לרבי לומר, הנה בדבר הזה שיש מחלוקת רבי יהודה ורבי יוסי, אני נראה לי שיטת רבי יהודה. אם מדובר בדבר שאין הנשמה תלויה בו, כמו הרגל מן העקבה למטה, אני מקבל שיטת רבי יהודה שהקדושה לא מתפשט בכל הבהמה מי שהקדיש את הרגל מן הגוף למטה. אלא נראים דברי רבי יוסי בדבר שהנשמה תלויה בו מכלל דפליג עלי רבי יהודה. במשפט הזה של רבי, שאני מקבל את עמדת רבי יוסי שהקדושה מתפשטת אם מדובר בדבר שהנשמה תלויה בו, משמע מכאן שרבי יהודה לא מסכים. אחרת רבי יהודה הנשיא לא היה צריך לבחור בשיטת רבי יוסי. אז ותיופתא דכולהו, וזה מהווה קושיה על כל הדעות שראינו למעלה. כל האמוראים טענו שרבי יהודה מודה שיש התפשטות קדושה אם מדובר בעבר חיוני. כאן לא רואים כך, כאן רואים שרק רבי יוסי סובר כך, התפשטות קדושה בדבר שהנשמה תלויה בו. ורבי יהודה חד וחלק חולק על האפשרות הזאת לגמרי. אז זה נגד כל ההסברים, כל הדעות שראינו למעלה, שרבי יהודה מודה להתפשטות קדושה אם מדובר בעבר חיוני. הגמרא עונה לא. כלומר, ניתוח שאמרנו עכשיו לא מדויק. חיסורי מחסרה ואחי קטני. עוד מעט נראה שלפי ההבנה המתוקנת, רבי יהודה מסכים לרבי יוסי כשמדובר בעבר שהנשמה תלויה בו. והנה, נראים דברי רבי יוסי שקדושה מתפשטת בכולה לרבי יהודה. שוב פעם, נראים דברי רבי יוסי, המושג של התפשטות קדושה נראה לרבי יהודה. זה שיטת רבי יוסי, נראה לרבי יהודה, אין מחלוקת, בדבר שהנשמה תלויה בו. שאף רבי יהודה לא נחלק עליו, אלא בדבר שאין הנשמה תלויה בו. אבל בדבר שהנשמה תלויה בו, מודי, לי. ואז ראינו מה בדיוק נכנס לגדר של דבר שהנשמה תלויה בו. ראינו רב חיסטה, רבה ורב ששת שמתייחסים להגדרה הזאת. כעת יש לנו מעוינים, והסברנו כאן בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה סדרה של שאלות שהמשותף להם מקדיש חלקי. אנחנו נראה מה הכוונה דרך דוגמאות, מי שמקדיש אבל לא הקדש שדה, מקדיש חלקי. סימונים הבאים, יש לנו פס מקווקו ופס כפול, הדגשת שמות. הגמרא, באי רבה, באוף מהו? מה קרה פה? אדם הקדיש רגל של אוף, האם פשטה קדושה בכולו? שני צדדים לשאלה, א' ועוד מעט, או דילמה ב'. בהמה אמר רחמנה בויקרא פרק חז פסוק ט מובא המילה בהמה, ואנחנו בשוליים למעלה הבאנו את הפסוק, ואם בהמה אשר יקריבו ממנו קורבן לשם, כל אשר ייתן ממנו לשם יהיה קודש. אנחנו ציטטנו את הפסוק הזה מוקדם יותר למעלה בראש העמוד. אז בפסוק מוזכר הפסוק הזה שמתייחס לנושא של הקדשת עבר, כמו שראינו בברייתא בראש העמוד. כתוב בפסוק בהמה, אומרת הגמרא, לאו בהמה היא, העוף זה לא בהמה. עוד דילמה, קורבן אמר רחמנה, העוף נמי קורבן הוא. אז זה נותן סיכוי להתפשטות קדושה. תיקו. באי רבה הקדיש עבר לדמיו, הוא הקדיש את השווי של נגיד רגל של בהמה מסוימת, מהו דתיכות לקדושת הגוף? מזה שהוא הקדיש את הרגל, למשל לשיטת רבי יוסי שיש התפשטות קדושה, עכשיו הוא הקדיש את הרגל לא לשם העלתו על המזבח, אלא הקדיש את הרגל לשוויו. האם בכך, לפי רב יוסי, הקדושה תתפשט לכל הבימה, ובסופו של דבר הוא יכול להקריב אותו על המזבח? אז נקרא את זה עוד פעם. ברי רבה, הקדיש עבר לדמיו, מהו תתכות שירד לקדושת הגוף? מי אמר, שוב פעם, המבנה א' או דילמה ב', מי אמר כגון, כיוון דנחת לקדושת דמים, נחת לנמי קדושת הגוף. ברגע שהקדשת את הרגל לשוויו, יורד עליו גם קדושת הגוף. זה רמה גבוהה יותר של קדושה, שאומרת תקריב את הבהמה עצמה, וכאן תקריב את הרגל עצמו. ומדאגתי של אחד עבר, רק תשאל לכולה. לפי שיטת רבי יוסי, יש כאן התפשטות קדושה לכל הבהמה, כמו אדם שמקדיש רגל. כאן הוא הקדיש את הרגל, אבל לא לגופו, אלא לשוויו. עוד דילמה, צד שני, זה אומר שלא יהיה התפשטות כאן. חד מיגו אמר, פרי מיגו לא אמר. אפילו רב יוסי שאומר שקיים כזה דבר שהתפשטות קדושה, זה אם אנחנו נזקקים לשלב אחד של מה שנקרא מיגו. בגלל מה זאת אומרת? אם אני הקדשתי את הרגל לא לדמה אלא הקדש שלם, אז רבי יוסי אומר ההקדש, מה שמוגדר קדושת הגוף שהכנסת ברגל, מתפשט בכל הבהמה, ובו זהו, תקריב אותו ככה. אבל בשאלה של רבה היה עוד שלב, אני הקדשתי את הרגל רק לדמיו, לא לשם מזבח, להקריב אותו על המזבח, אלא לקנות קורבנות עם הכסף או השווי שלו. ואחר כך, אחרי שאני אומר שהקדשתי את העבר לדמיו, אז מיגו שקדוש לדמיו קדוש לגופו. ועכשיו עוד מיגו שהרגל קדוש לגופו, כל הבימה מתקדשת על ידי התפשטות הקדושה. זה הכוונה, תרי מיגו, שני שלבים, לא אומרים. זו שאלת רבה. הגמרא מגיבה, תפשוט למדידי. למה רבה לא יכול לענות מדין שלו עצמו, שדין של רבה עצמו, שבוודאי נוחתת קדושת הגוף לכל הבימה? דיאמר רבה, הקדיש זכר לדמיו, הקדיש בהמה זכר לשם שוויו, הוא הקדיש את השווי של בהמה מסוימת, ועם הכסף שהוא יקבל במחירת הבהמה הוא יקנה קורבנות. אם אדם עשה כזה דבר, הוא הקדיש את הבהמה לדמיו לשוויו, קדוש קדושת הגוף. זה עובר מהשלב, מהרמה של קדושת דמים לקדושת הגוף. נכון, זה היה חלק מהשאלה שרבה עצמו העלה. אז למה רבה לא עונה? הנה, מאחר שהיה קדושת דמים, הוא הופך להיות קדושת הגוף. אנחנו כמובן מדברים על דברים שרואים למזבח. הגמרא דוחה, רבה לא היה יכול לענות לשאלתו הנוכחי מהדין הזה שקדיש זכר לדמיו. זה לא דומה לשאלה שלו. במה הטעם דאקטה של לכולי, שם הוא הקדיש את כל הזכר, כל הבימה לדמיו, אז יש רק שלב אחד שנדרש כדי להביא אותו לקדושת הגוף. במילים אחרות, יש רק חד מיגו, רק מיגו אחד, רק שלב אחד. הכה בשאלה של רבה, דאקטה שחד עבר מהי? כאן כדי להגיע להתפשטות קדושה עד כדי העלתו על המזבח, אנחנו נזקקים לשני שלבים, שני מיגו. הוא הקדיש רק עבר אחד לדמים. האם נוכל לומר שזה הופך להיות קדושת הגוף? ומאחר שעבר אחד כעת יש לו קדושת הגוף, זה יתפשט בכל הבימה. מהי? תקו, זה נשאר ללא מענה. באי מיני אביי מרבה. הקדיש חד עבר מהו בגיזה? השאלה לגבי אותו עבר עצמו. הקדשתי העבר, האם אני יכול לגזוז את העבר? בשיטה מקובצת אות למד גימל, נקרא אותו ביחד. הוא כותב בגיזה לרב יהודה כמי בעלי, גם לא פשטה קדושה בכולה. מהו אותו עבר בגיזה? דאי לרבי יוסי, כמה דה פשטה קדושה בכולה, פשיטה דה אסורה בגיזה ועבודה. אסור לה לגזוז או לעבוד בקורבן, בעניין שיש עליה קדושת קורבן. אבל לפי רבי יהודה, שהקדושה לא מתפשט בכולה, האם ניתן לגזוז את השערות, להנות מהשערות באותו עבר? הגמרא עונה, תפשוט לך מאה דתניא. למה לא נענה לשאלה הזאת מהברית הבאה? כתוב לא תגוז בכל צונך, איסור גזיזה על בהמת בכור, אבל אתה גוזז בשלך ושל אחים. אם יש בכור שיש בו שותפות יהודי וגוי, הבהמה אינה קדושה בקדושת בכור. במילים אחרות, הבהמה הזאת שיש בו שותפות אתה וגוי, אתה יכול לגזוז, זה מה שכתוב פה. אז גם אצלנו יש קדוש, יש מין שותפות. הוא הקדיש עבר אחד, אז יש החלק של קודש ויש את החלק של חול. אז כמו שבדרשה הזאת לא תגוז בכל צונך, אבל אתה גוזז בשלך ושל אחרים, גם פה הרגל הזה ניתן לגזוז. הגמרא דוחה, אין כאן הקבלה. חתם לא נחת לקדושה כלל. כשמדבר בבהמה בבעלות שותפות גוי ויהודי, הוא לא נחשב בקדושה כלל. אך נחת לקדושה, פה הקדושה כן חלה על הרגל. אינמי, חתם אין בידו להקדישו, הרי יש כאן שותף גוי, יש לו חלק בו, אז אני לא יכול להקדיש את החלק שלו. אחה בידו להקדישו, פה אני החלטתי להקדיש עבר אחד, אבל בידי יש לי אפשרות להקדיש את כולו, ומאחר שיש לי אפשרות להקדיש את כולו, זה גורם למחשבה, נגיד שיש על איסור לגזוז העבר, לא כמו המקרה של שותפות עם גוי. בא מיני אביי מרבה, הקדיש אורה מהו בעבודה? תשמע, האומר מה שבמאה של זו עולה מותרת בגיזה ואסורה בעבודה בתני כחוש ובר שבא. זה מחליש. אם אני עובד עם בהמה תוך כדי הריון, העובר נחלש, זה גורם כחושה, כחישה, זה נקרא, או זה שייך אלינו בכך שאם אני הקדשתי אור של בהמה, אם אני עובד בבהמה, זה יכחיש את האור. אז זו שאלת אביי מרבה, ורבה עונה, יש איסור, כמו שרואים אצל איסור עבודה בבהמה מעוברת. אמר לי, אביי לא מקבל את התשובה של רבה, כי קטני אסורה בעבודה מדרבנן. המקור שהבאת שיש איסור עבודה, האיסור הוא איסור מדרבנן. ואני רציתי לדעת מדורייתא, ולגבי מלכות, מי שעובד עם בהמה שאורה הוקדשה. שואלת הגמרא, היא הכי, אם מדובר באיסור דרבנן, הרבנן גזרו מה שמעיקר דין מותר, אפילו בגיזה נמי תצר, למה לא אסרו גיזה? הגמרא אמר לי, עבודה דמכחישה גזי ברבנן. עבודה שמכחישה, הם גזרו שיש לאסור עבודה. גיזה לא גזרי ברבנן, גיזה לא גורמת חושה, חישת הבהמה. לכן לא, הרבנן לא ראו לנכון לגזור, לאסור הגיזה. אז השאלה נשארת, שאלה של הבית, מי שהקדיש אורה של בהמה, האם עבודה בבהמה כזאת גורמת למלכות? בא מיני אביי מי רב יוסף, היא שלמים ובלדה חולין. אדם הקדיש בהמה מעוברת והוא אמר אני מקדיש רק האמא, לא העובר. ורשי מוסיף פה שלוש שורות מהסוף, הקדיש בהמה מעובר חוץ מעוברה, לדברי הכל אין העובר קדוש. נמשיך בגמרא, ושחטה בפנים, הוא שחט את הבהמה המעוברת הזאת בעזרה. מהו למדימה ולדי קודשים ואביתן הן קדושים? מי הווה חולין בעזרה או לא? יש דעה שולדות קודשים אינם קדושים עד לידתם, אבל כל זמן שהם עוברים אין קדושה עליהם. רשי כותב, למען דימה ולדות קודשים בהוויתן הן קדושים, כלומר אדם שהקדיש בהמה ואחר כך נתעברה. אגב, זה לא הדוגמה שלנו, אבל זה, דיברנו על זה בעבר, הקדשת בהמה לא מעוברת, אחר כך נתעברה. ומבעיה לי עליבה דימן דימה ולדות קודשים בהוויתן הן קדושים, במקרה הזה שהוולד כן קדוש, אבל מתי? ויש מה דאמר שרק בלידתם. והשת מיה לא קדיש עובר, ושחת לאם בפנים בעזרה. מי הווה ולד? האם הוולד מוגדר כחולין בעזרה? הוא מחייב? דה לא הקדיש עובר, זה חולין, או לא? אז אנחנו נחזור לגמרא. השאלה נשאלה, נמשיך כעת לדף י' ב', אמר לי, אז הרב יוסף שנשאל, הוא עונה, מי קרין הבי כי ירחק ממך המקום וזבחת? כדי להבין את התשובה הזאת, אנחנו נלמד ביחד את הרש"י, שורה ראשונה. מי קרין הבי כי ירחק ממך המקום וזבחת? דמעתם, מהפסוק הזה, נפקלן דאסור לשחוט חולין בעזרה. תדרשינן, מה שקראנו בפסוק, דורשים, בריחוק מקום אתה זובח. פי אתה זובח בקירוב מקום, וזה כוונה בעזרה. התורה מצווה, כשיש לך בהמה חולין, תשחוט אותו לא בעזרה, תשחוט אותו בריחוק מקום. עכשיו, זה לגבי בהמה חולין, שאתה יכול לשחוט אותו בריחוק מקום. אבל אנחנו מדברים על בהמה שהקדשת אותה לא כולל עוברה. אז אתה רוצה להגיד שתשחט גם את זה בריחוק מקום? ודאי שלא. ממשיכה, שביעת הזווה בקירוב מקום בעזרה, בפרק שני לגלשים, והאחה, מי קרין הבי אחי, האם שייך להדביק את הפסוק הזה על מקרה שלנו? האינו יכול לשחוט בהמה זו אלא בעזרה שרי שלמים היא. האמא שלמים היא קדושה כקורבן שלמים, אז לכן אין איסור חולין בעזרה בכך שהעובר שנמצא בתוכה באמת חולין. עכשיו שאלה דומה, הייתי אומר שאלה הפוכה, באה מיני אביי מרב יוסף, היא חולין ובלדה שלמים. כאן הוא הקדיש רק הוולד, וזה שאלה כמובן לפי המדרמה שקדושה חלה על עוברים. ראינו מחלוקת ברפדה ורבי יוחנן בנושא הזה. אז לפי המדרמה שקדושה חלה על עוברים, והוא שחט את האם שהיא חולין, שחט אותה מחוץ לבית המקדש, זה ושחטה בחוץ. מהו? מי מחייב עליה משום שחוטי חוץ או לא? האם יש כאן איסור שחוטי חוץ, שזה האיסור לשחוט קורבנות מחוץ לבית המקדש? שאלו, איפה הקורבן? העובר הוא קורבן. אמרי, תשובה, מי קרינה בי והביום לשם? שוב פעם, הפסוק הזה זה נכתב בקשר לשחוטי חוץ, ושוב פעם נראה ברש"י איך להבין את התשובה. מי קרינה בי והביאום לשם? זה לא מחייב משום שחוטי חוץ, אלא באותן דירויים לקורבן. אלו שהיו רואים להביא אותם בעזרה, ואתה לא הבאת אותו בעזרה. והיו בא, לא חזי אשתה לקורבן. נכון הוא קדוש, אבל במי אמו הוא לא ראוי לקורבן. אז אין כאן תביעה לבן אדם, על הבעלים, להביא אותו דווקא לבית המקדש, וממילא אין כאן איסור שחוטי חוץ בזה ששחטת את האם החולין מחוץ לעזרה, למרות שהעובר באמת יש בו קדושה, אבל העובר אינו ראוי להיות בפנים בכל מקרה. אז לכן אין בעיה של שחוטי חוץ. האיסור של שחוטי חוץ הוא רק על דבר שהיית יכול להקריב אותו כקורבן, והקרבת ושחטת אותו מחוץ לבית המקדש. וכאן אני יודע שאני חוזר על עצמי, אבל העובר הזה לא, אינו ראוי להיות קורבן בכל מקרה בשלב הזה שהוא במאימו. עד כאן שיעורנו להיום.